ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום יש לי זכות לארח את אחת החברות המובילות בתחום המשכנתאות ואת מי שמייצג אותה כבר הרבה מאוד שנים. את גלעד שרייבר, שלא הכרנו קודם, אבל מהשנייה שהתקשרתי ואמרתי לו, רוצה אני? אמר, אני בא. וטרח ועלה לירושלים, אז זאת אומרת שאין פה את הגאווה של חברה גדולה שאומרת, תבוא אליי. אבל אני רגיל, אתה יודע שאני רגיל שבאמת אנשים מקבלים את הפודקאסט באהבה וזה, ואנחנו נרגיל לאנשים כמוך שבגובה העיניים. בגובה העיניים. אז גלעד, המון המון תודה שבאת. ואנחנו כבר מתגלגלים בשיחה שעה, ואם לא היינו צריכים למהר ולהמשיך את היום, היינו עושים עוד שעה, אבל יש לנו עכשיו כמעט שעה. אז בוא, תספר לכולם את מה שאני כבר יודע, מי זה גלעד שרייבר, ומי זאת כלל משכנתאות, ומשם נצלול לתוך הנושא הכל כך חשוב, שמאוד מעסיק אותנו בימים האלה.
אז קודם כל, אלן צחי, ושלום לכולם. אני מאוד שמח להיות פה, ואני גם אסביר אחרי זה למה. אבל קודם כל נתחיל בכלל משכנתאות. כלל משכנתאות, חברת ביטוח הראשונה בתחום, שפועלת למעלה מ-30 שנה. אין לי את המספר המדויק, אבל כשאני הגעתי לפני 14 וחצי שנים לכלל, החברה כבר הייתה עם ותק של קרוב ל-20 שנה, נדמה לי 19. אז אנחנו מדברים על 30 פלוס, 33, 34 שנים של פעולה בשוק המשכנתאות, באופן לאורך עשרות שנים לבד לחלוטין, עד לאחרונה שהצטרפו אלינו. אני חייב לומר שלשמחתי צחי עוד חברות, ואני תכף גם אסביר למה לשמחתי. ואני שמח להיות פה, אני גם אגדיר למה. אנחנו בדרך כלל פועלים באמצעות סוכני ביטוח, ובשנים האחרונות באמצעות יועצי משכנתאות. אין לנו כמעט אמצעי תקשורת ישירים עם הקהל הרחב.
ואני הקהל.
בדיוק. וצחי מבחינתנו, זה אחד הנציגים המובהקים של הקהל הרחב.
אנחנו הצרכנים.
הצרכן הסופי שאנחנו רוצים ומאוד ססים וקופצים על כל הזדמנות להגיע ולהציג את עצמנו, להציג את מה שאנחנו יודעים לעשות לטובת כולם.
בגלל זה אז אנחנו בווין-ווין.
שמחתי להגיע לפה מעבר למקום המקסים.
יופי, אז אתה יודע, אחת הסיבות שהיום אנחנו נותנים דגש מאוד גדול על המשכנתאות, מעבר לזה שזה הכלי שלנו, כן? ואתה יודע שבכלי נכון של מימון, בעצם זה קובע אם עסקה מצליחה או לא. ואנשים לא תמיד מודעים לזה, ולא סתם אני המון מביא היום, אני לא מתעסק הרי במימון. אני מוביל, אומנם את המשקיעים, מייעץ להם, אבל אני תכלס לא יועץ משכנתאות. אבל זה חשוב לנו הדבר הזה. מה עוד, שזה לא סוד, את המימון מוביל הבנק.
נכון.
ושהבנקים מובילים והם מחזיקים כמעט את כל הקפסיטי, אנחנו גם רגילים. תשאל אותי אם אני עשיתי פעם משכנתא דרך חברת ביטוח, אני אגיד לך שלא, ואני מתעסק 32 שנה. אני מתעסק 32 שנה בתחום. עכשיו, מאוד חשוב לי, גם בתקופה הזאת של הרגולציה המטורפת של נגיד בנק ישראל, עם כל השינויים, ובכל מה שקורה, שנבין מה, איך אנחנו יכולים לעבוד עם חברת הביטוח? אנחנו הרי בסופו של דבר, נכון, גם אם אנחנו משתמשים ביועץ המשכנתאות, אנחנו רוצים להגיד לו מה אנחנו רוצים. ואנשים לא מודעים לזה שאנחנו צריכים להגיד, אלא הולכים שבי אחרי מה שאומרים להם. אז בוא תסביר לנו, קודם כל בכללי, תן לנו איזו סקירה כללית, איזה סוגי משכנתאות יש, ואז נצלול לתוך המשכנתאות באופן פרטני, ונדבר גם איך עושים אותם והכל.
אז קודם כל, נתת פתיח מאוד נכון. רוב הקפסיטי של המימון בישראל, בטח ובטח שבשוק הנדלן, מגיע מהבנקים. כן. זה כולנו יודעים. אבל מה שקורה בשנים האחרונות, וזה מה שנקרא בקצב מעריכי, כן? אנחנו נחשפים ליותר ויותר גורמים חוץ בנקאים שנותנים אשראי ואשראי טוב, וזה מרחיב את היכולות של, שלנו כצרכן פרטי. אני הרי גם איש פרטי שגם אני לוקח משכנתה לצורך העניין, וכמוני אחרים גם. זה מרחיב את טווח האפשרויות של כולנו לפעול בשוק הזה של הנדלן, ובאמת להגיע למטרות שלנו שהצבנו לעצמנו, תוך כדי הישענות על הנדלן כמרכיב מרכזי בהכנסות העתידיות שלנו.
אמת.
והמגוון הזה של האפשרויות היום, אנחנו ננסה לעשות קצת סדר במגוון הזה, המגוון הזה נותן או מאפשר להמון אנשים שאולי פחות היו נגישים בעבר לשוק הזה, אפשרות להיכנס עליו ולהיכנס אליו ולהצליח בו, לא רק להיכנס. אוקיי, אז בוא, רגע, אני רואה שיש לה...
לא, תמשיך.
בוא אנחנו נתחיל, שאלת באיזה תחומים אנחנו עושים. אנחנו עושים קודם כל משכנתאות רגילות. אותו...
שתכף ניכנס לפירוד.
משכנתאות רגילות זה מה שנקרא...
זאת אומרת שאני הולך לבנות דירה?
כמו שהולכים לבנק ומבקשים לקחת משכנתה, אתה רוצה לקנות דירה, אפשר להגיע גם לחברת הביטוח, במקרה הזה לכלל, ולבקש משכנתה לטובת רכישת דירה. אנחנו אחרי זה ניכנס לכל תת תחום ותחום ונגיד מה
חייבים.
ואני חייב לומר משהו, צחי. אנחנו, יש תמיד, לפעמים, לא תמיד, אבל לפעמים, ואני נתקל בזה מול הלקוחות הסופיים, יש לפעמים חשש של אנשים ובאים ואומרים, תשמע, אתה לא בנק, אתה חברת ביטוח, אני לא יודע תחת מה המניעים שלך, אני לא יודע מה אתה מתכנן לי, אני לא יודע תחת איזה רגולציה אתה עובד. אז אני חייב לומר את זה, ואני אומר את זה בכל מקום שיש לי אפשרות להיחשף לפני משקיעים פרטיים, אנחנו מכילים על עצמנו את כל הרגולציה החלה על הבנק, לא נקוב במספרים, כל הרגולציה.
אבל אתם לא תחתיה.
נכון.
אתם לא מקשיבים לנגיד.
אנחנו מכילים על עצמנו, נכון, באופן וולונטרי, את כל הרגולציה החלה על הבנק, בכל הקשור ליחסיו מול הלקוח. כלומר, בחובת הדיווח, בחובת העדכון, כל החובות החלות על הבנק חובות חלות עלינו. זה חשוב מאוד.
בכל זאת, אתה יודע שאנחנו יודעים, כן. ופגשנו פה את ההלוואות החוץ-בנקיות, היו כאן נכון, כמה חברות,
נכון.
ושמענו שיש את הפיקוח של רשות ניירות ערך, ואת החוק שקיים והכל. נכון. אז בכל זאת, מי מפקח על
המפקח על הביטוח, או. עלינו חלה רגולציה, חלה על חברות הביטוח, אבל 4-5-1, רגולציה.
תסביר לאנשים מה זה.
זאת הרגולציה חלה על הבנקים, בכל הקשור ליחסים אל מול הלקוח. כל,
שזה יחסי, גם בביטוח וגם במימון?
נכון, במימון, במשכנתאות ספציפית.
אוקיי.
כל מה שחל על הבנק, חל עלינו. וזה גם המפקח שלנו אימץ, ככה שזה... אנחנו פועלים תחת אותה רגולציה, בכל הקשור, יש דברים אחרים ברגולציה שאותה אנחנו יודעים לנצל לטובתכם, ותכף אנחנו נגיע לשם, כי זה התחומים העיקריים שבהם אנחנו יכולים להציע היום פתרונות למשקיעים, אבל בכל הקשור ליחסים מול הלקוח, כל החובות החלות על הבנק חלות עלינו.
מעולה.
זה חשוב מאוד לדעת.
לא, חשוב כן. שאמרת את זה. אז בוא, כן. אמרת משכנתה רגילה.
כן.
איזה עוד משכנתאות יש לנו?
מעבר למשכנתה רגילה, שמשכנתה רגילה...
רכישת נכס?
שאנחנו רוכשים נכס, אנחנו פועלים גם בכל התחומים של האחרים של המשכנתאות. למשל, משכנתה בשיעבוד נכס קיים למשקיעים, אנחנו נתייחס לזה, כי זה הדבר העיקרי היום.
זה התולדה של הנגיד?
בדיוק. אנחנו נעמיק בנושא הזה, אנחנו יודעים לשעבד נכס קיים ולתת משכנתה לטובת רכישה של נכס אחר, מבלי להסתיר את זה, אוקיי? ואנחנו יודעים לתת משכנתה לכל מטרה על נכס, בשיעבוד נכס קיים. כל מטרה,
אנחנו נדבר על זה,
נדבר גם על המטרות, הבגדול זה כל מטרה. ואנחנו יודעים לתת מה שנקרא משכנתה הפוכה, זה מוצר שאנחנו הכנסנו ב-2007, היום הוא קצת יותר בכותרות. משכנתה הפוכה זה משכנתה לגילאים יותר מבוגרים. פעם הייתי אומר 60 פלוס, אבל היום זה כבר... אנשים בני 60 וגם לזה אנחנו נתייחס, ו-60 פלוס יודעים לקחת יפה מאוד גם משכנתאות רגילות.
אז אני כבר יכול, אתה אומר.
כן, אתה כבר יכול.
אתה יודע, מה שאני מקליט המשכנתאות 60 פלוס, אתה יודע, אני כל הזמן בחרדות, שאני כבר בגיל השלישי, אתה יודע, לפני כמה זמן, ואתמול היה לי תזכורת לזה,
אנחנו שם.
פנו אליי זוג שרצו לקנות איזה נכס בדיור מוגן, וצלצלתי לחברה לבדוק להם את העסקה.
אוקיי.
ואז היא אומרת לי, אתה יודע שכל מישהו מעל גיל 60, גם אם אשתו צעירה, יכול לבוא לגור אצלנו. אמרת לי, עכשיו קלקלת לי את המצב רוח. אני הייתי בדיוק 60, 61.
כן.
אז בוא ניכנס לזה. בוא נתחיל עם המשכנתה, המשכנתה המסורתית, שזה המשכנתא למגורים, או המשכנתא לרכישת נכס להשקעה, ואנחנו מדברים כרגע על דירות מגורים. מה אנחנו יכולים לקבל מכם, ואני רוצה גם לשמוע אחר כך איך יכולים לקבל את זה מכם. אתה יודע, אנחנו יודעים שבבנק אנחנו יכולים ללכת לבנק ולהיכנס, לדפוק בדלת, או שאנחנו יכולים ללכת עם יועץ משכנתאות. אז בוא תגדיר לי מהי המשכנתא שאנחנו יכולים לקנות איתה נכסי מגורים, דירה ראשונה, דירה שנייה, ויתרונות וחסרונות.
קודם כל בואו נפשט את הדברים. בשביל לעשות את הדברים פשוטים, אני נותן פה כלל. אחוז המימון המקסימלי שאנחנו יודעים להגיע אליו בחברות, אצלנו ובכל חברות הביטוח, זה 60% מימון. אוקיי? 60%. מה זה אומר? שאם אני עכשיו רוכש את הדירה, אני זוג צעיר או רווק שקונה דירה ראשונה, אני יכול לקבל עד 60% מימון. ואני חייב לומר שזה טיפה נחות ביחס לבנקים. בנקים ברכישת דירה ראשונה יכולים לתת עד 75% מימון.
למרות שהם מעדיפים, כן. הם מושכים אותנו. הנה, בדיוק עכשיו ראית את ההודעה שקפצה לי מיועץ המשכנתאות. הם מעדיפים למשוך אותנו ל-60, גם מבחינת הריביות והכל, אבל אין ברירה. היום ביוקר, נכון. יוקר הדירות, ה-75% זה צורך.
נכון, נכון, זה צורך, למרות שעוד פעם באחוז הממון הזה, כמובן שהריבית יותר גבוהה בבנק, אבל אנחנו לא שם. הדבר שאנחנו בולטים בו מאוד היום, וזה המסר העיקרי שלי, זה היכולת שלנו לתת למשקיעים את מה שבנק ישראל אסר עליהם לעשות בבנק, או אסר על הבנקים לתת להם. מה שבנק ישראל בא ואמר לפני מספר חודשים, זה אי אפשר יותר לשעבד נכס קיים, על מנת למנף אותו לטובת רכישת דירה שנייה, או שלישית, או רביעית, או חמישית.
לא משנה, דירה נוספת.
ובאקט הזה, צחי, אני חייב לומר שהוא די מוציא את המשקיעים בחוץ לתמונה. כלומר, זה האקט שהמטרה שלו היא במובהק לצנן את שוק המשקיעים, לצנן את שוק הנדלן. פה אנחנו נכנסים, הרגולציה הזאת לא חלה עלינו, ואנחנו יודעים לתת למנף דירה קיימת עד 60% מימון. זאת אומרת, יכול לבוא אדם, להגיד לי, תקשיב, יש לי נכס ששווה 2 מיליון שקל. הוא נקי משעבוד. תכף נאמר גם מה אנחנו עושים אם יש עליו שעבוד. זאת אומרת שאני יכול לתת לו 60% מימון, אני יכול להגיע איתו ולתת לו כנגד זה נכס הקיים, עד 1,200,000, 60%. ואז הוא יכול לקחת את 1,200,000 האלו ולקנות לו נכס נוסף להשקעה ב1.5 מיליון, 1,500,000.
יכול להיות מצב שנגיד אני צריך לקנות דירה במיליון,
נכון.
שאתה תיתן לי על בסיס הנכס הנקי שלי 600,000 שקל, ותיתן לי גם את ה-400 על הנכס השני שאני משעבד אותו ונותן לך שעבוד מלא עליו?
כן, צחי, אני חוזר לכלל. הכלל אומר 60% מכל דבר. מה זה אומר? זה אומר שאם, שים לב, נניח אתה קנית קונה דירה של מיליון, ויש לך נכס ששווה מיליון, בסדר? אז אני בא
נקי.
ואומר, נקי. אז אני בא ואומר לך, צחי, בוא, תיקח אצלי 600,000 על הנכס הנרכש שלך, והקיים שלך ששווה מיליון, ואתה קונה גם כן במיליון, אוקיי?
כן.
ותיקח אצלי 60% גם שם, אוקיי? זאת אומרת, אני נותן לך 600 ו-600.
זאת אומרת, אתה נותן לי 120
כן,
אחוז.
כן, אני נותן לך 120 אחוז מהרכישה, אבל אל תשכח, צחי,
אתה משעבד שני נכסים.
נכון? אני משעבד שני נכסים.
אז למעשה, אני יכול, וזה חשוב, אתה יודע מה?
זה חשוב מאוד.
זה בשורה.
זה בשורה.
ואולי, הנה, אני לומד את זה, ואני לא ידעתי.
בדיוק.
זאת אומרת שאני יכול, בהנחה שיש לי את התנאים האלה, אני יכול למעשה לשלם את מס הרכישה
נכון.
שלי, ולשלם את התיווך,
נכון.
ולשלם לצחי, ויש לי את הכסף לכל ההוצאות,
נכון.
מתוך הכסף הזה.
בדיוק. זה וואו. בדיוק מה שאני אומר. ואם נשאר לך עודף, צחי, אתה גם יכול לנסוע איתו לחול. זה לא מעניין אותי. כל עוד אני נותן 60% על הנכס הזה, לכן אני כל הזמן מדגיש את ה-60%. 60% על הנכס הזה, קיים, ו-60% על הנכס הנרכש, תעשה את החשבון שלך. זה המקסימום שאני יכול להגיע אליו. תעשה את המשחק שלך, אתה נדרש לשלם 8% מס רכישה, יש לך תיווך, יש לך שיפוץ, יש לך זה, ואתה, כמו שאמרתי, אתה רוצה גם לעזור טיפה לאחד הילדים, תעשה גם את זה.
אנחנו לא מפחדים, שנושא כמו בסאפריים, הסאפריים התמוטט, שזה אומר את זה, אני יודע מה התשובה שלך הולכת להיות, התמוטט בגלל ההלוואות של ה-120% שהיו בארצות הברית ובאנגליה בעיקר, מה ההבדל? למה זה לא יקרה פה?
קודם כל, ההבדל הוא ששם נתנו 120% על נכס אחד, ופה אני נותן 60%, ויש לי שני נכסים, ואני אומר לך, צחי.
שם נתנו את זה רק על הנכס, ולא התייחסו גם לאנשים.
בדיוק.
זה שני דברים.
זה הדבר העיקרי. ולא הגענו, לא נתת לי.
שזה חשוב לי שאנשים ישמעו, שמי שיש לו, מי שמכיר את הסיפור של הסאפריים, צריך לדעת שזה לא אותו כיוון.
אנחנו בישראל לא בסאפריים. סאפריים זה סיפור אחר לגמרי, רק בשביל לסבר את האוזן, אתה יודע, היו בזמנו צוחקים שמספיק היה שיש לך דופק ונכס, והיית יכול לקבל משכנתה. אז בישראל יש התייחסות, אצל כולם, אצלנו, אצל הגופים בחוץ בנקאים, בוודאי ובוודאי שבבנקים בודקים כל הכוח באופן אישי. אין לנו הלוואות non-recourse, זאת אומרת, כל הלוואה בישראל היא מרבות אישית, אוקיי? בארצות הברית לא. בארצות הברית אין ערבות אישית.
זו הייתה הבעיה.
זאת הייתה הבעיה, לכן...
הרי אתה יודע שאני, שהיה לפני המשבר...
אני יכול לספר לך סיפורים מדהימים על זה?
דקה לפני המשבר, דקה לפני המשבר, מגיע אליי איזה משקיע, מישהו שיש לו נכס פה בארץ, הסתבך עם הנכס, המליצו לי, לא עליי, איש מאוד עשיר, המליצו לו עליי שאני אטפל לו בבעיה שנוצרה לו בנכס, ואני יושב אצלו, והוא יושב לו. יושב שולחן כזה של, אתה יודע, קילומטר, איש עמיד.
אוקיי.
והוא אומר לי, שואל אותי מה אני מתעסק, ואני מספר לו, הוא אומר לי, אז גם אתה לוקח משכנתאות של 120%? אמרתי לו, לא. הוא אומר לי, אז איזה מין מרצלי נדלן אתה? אמרתי לו, אצלנו זה ככה, ואתה יודע, זה קצת הוריד את האווירה, ואחרי כמה ימים אני מחפש אותו, בגלל שאני רוצה להתקדם עם הנכס שלו, הוא איננו. הוא נסע ללקק את הפצעים בחול.
היום.
טוב, אני לא יודע מה, אז מה הגורל שלו, אבל בוא נתעסק אנחנו בעניין. אני רוצה לקחת אותך בתוך מה שאמרת.
אוקיי.
לא שאתה יודע, זה שייך לי, אפילו זה עונה לי על ייעוץ, שאני עכשיו צריך להחזיר את הייעוץ מאתמול, לתת פתרון נוסף, עכשיו עשית לי סדר. אני כבר הרווחתי.
אוקיי.
אז שאני עכשיו קונה נכס, ואני הולך לקנות אותו באותה 120% מימון, מה הריביות שאני אצטרך לשלם לך?
אני
וכמה הן שונות מבנק ישראל, ואני רוצה להיזהר בריביות, בגלל שאנחנו לא יודעים מתי ישמעו אותנו, אבל בגדול.
אנחנו מדברים על נכון לעכשיו, ואני חייב לומר שמי שישמע אותי, יכול להיות שהוא יגיד לעצמו, בדקתי לפני חודש בבנק, והריבית שלו היא קצת גבוהה, אבל אני רוצה לומר שמי שביקר בשבוע האחרון בבנק, כבר לא יגיד אותו דבר. אנחנו בשבועות, בחודשים האחרונים, אבל... הייתי אומר שאפילו ביתר סט בשבועות האחרונים במגמה של עליית ריבית. והריבית שלנו נכון להיום לאותם עסקאות, בואו ניקח דוגמה ל-20-25 שנה. אנחנו מדברים היום על סביבת ריבית של 3.5% ריבית קבועה צמודת מדד נכון להיום בבוקר. לאותה עסקה של 120%, אוקיי? וחלק השני של ההלוואה, אני מדבר בערך על 60% מהיקף ההלוואה. או שים לב, בקלץ קבועה לא צמודה, 5.2-5.3, והחלק השני של ההלוואה, 40% מרכב ההלוואה ליתר דיוק, או קצת יותר, בריבית של פריים פלוס 1.2. כן. זה הסדרי גודל. זה ריבית, אני ינצל את ה... אם אנחנו כבר מדברים על ריבית, אז ברמה העקרונית, אנחנו טיפה בתחומים מסוימים מעל הבנקים, בעיקר בתחומים שבהם אנחנו יודעים לעשות דברים שהבנקים לא עושים, כמו מה שדיברנו עכשיו. ובתחומים אחרים, שים לב שאנחנו נגיע אליהם, הריביות שלנו אפילו יותר זולות מאשר של הבנקים. ובוודאי ובוודאי יותר זולות מאשר גופים שהם לא חברות ביטוח. בוא נגדיר את זה ככה, כך שאנחנו איפשהו, התחנה הראשונה שבן אדם יוצא מסניף הבנק, איפשהו התחנה הראשונה שכדאי שהוא יבקר בה, זה כלל משכנתאות.
ואני חייב לשאול אותך, אני חייב לשאול אותך, לשלא הזכרנו, אבל אתם לא נותנים הלוואות שהן לא בדרגה ראשונה, ולמי שלא, מי שלא יודע מה זה הדרגה הראשונה, בעצם אתם המשעבד הראשון והעיקרי,
נכון,
והיחיד, שזה מה שבנקים דורשים.
נכון.
היום בנק לא נותן לנו זה, הלוואות. אנחנו יודעים שבהלוואות חוץ-בנקאיות אחרות, יש פתרונות שהן לדרגה שנייה, אבל בהתאם הן עולות, בגלל שהסיכון גדל.
נכון.
אז זה בסדר גמור, ואני אשאל אותך, עכשיו אני, נחזור לאותו סיפור של העסקה הקודמת, אני, יש לי נכס של 1,000,000 שקל, שיש עליו 200 או 300 אלף שקל, שלא יגידו שאני כל הזמן אומר 200, שככה יודעים שאני ירושלמי, אבל נגיד יש לי את ה-200,000 שקל למשכנתה, איך אני עובד מולך במקרה הזה?
אז בוא נגיד שאם יש לך את ה-200 או 200,000 שקל, אנחנו, מה שאנחנו עושים בדרך כלל זה ממחזרים, כלומר מסלקים מתוך אותם 600,000 ראשונים, מסלקים את ה-200,000, נותנים אשראי שלנו, ונותנים 400,000 נוספים לטובת העסקה הבאה. עדיין יש לנו עסקה בתנאים האלו, כן? כי אם אני נותן 600,000, אני חוזר לדוגמה הקודמת,
כן, כן.
600,000 על השנייה,
אנחנו בתוך העסקה.
אתה בדיוק בתוך מיליון שקל, כן?
חוץ מזה, אנחנו, דרך אגב, אני מאלה שמאמינים ואוהב, כמו חלק מהבנקים, שאנשים בכל מקרה מרטיבים את היד בכיס וקצת שמים כסף, אבל פה נתת לנו אופציות שהן מאוד מאוד רציניות.
אני חייב לומר, צריך להסתכל, לכן המשכנתה זה סוג של באמת אשראי בכלל, זה סוג של אומנות, כל מקרה הוא לגופו.
נכון. בכל השקעה, בכל דבר.
נכון, בדיוק, נכון שיש טיפה, אתה בא ואומר, תקשיב, הבן אדם שם כסף מהזה, אבל שים לב תחי. הוא פה, הוא שם יותר מכסף. הוא שם את הבית שלו.
כן.
הקיים. אוקיי? אתה צריך לקחת את זה בחשבון.
אתה אמרת פה משפט כן. מאוד חשוב. אתה יודע, כן. אתמול עשיתי ייעוץ, אמרתי לך שאני צריך לחזור אליהם עכשיו אחרי מה שאמרת לי, לשני גיסים.
אוקיי.
וגיס אחד אומר לי, שמה, מה שעם הגיסי, אנחנו אותו דבר. ואמרתי לו, אתה יודע מה? בוא נפריד. בוא נתחיל עם הגיס, ונחזור אליך.
כן.
ושהגעתי אליו, הוא אחר לגמרי. הוא אחר לגמרי. אנשים לא מבינים שכל אחד, אפילו שהיו לי, סיפרתי להם, שהיו לי שתי אחיות תאומות זהות, שבאו אפילו לבושות אותו דבר, שהם הרגו אותי. אותו קול, זה כאילו, זה משהו מטורף. אחת נשואה, אחת לא. שתי תשובות שונות לחלוטין.
אין אותו דבר.
עכשיו, אתה יודע, אני רוצה לקחת את זה לצעד פרקטי גם. אתה רואה, אני תוקף את המשכנתא מכל הכיוונים. אני יודע שעכשיו אני רוצה משכנתא מהבנק, אם יש לי 12,000 שקל להכנסה חודשית, הבנק נותן לי עד סדר גודל של 40% מההכנסה המשותפת של שני בני הזוג נטו, נותן לי יכולת החזר, ואני יודע שאני יכול לקחת ל-10, ל-20, ל-25, ל-30 שנה משכנתאות. איך זה עובד אצלכם?
אני אסביר, אבל אני אחרי זה, אתה צריך להזכיר לי, לחזור לחדד את ההבדלים, מה שאנחנו עדיין יודעים לעשות, בתחומים נוספים ובנקים.
לא, 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 אני לא עזבתי אותך.
אנחנו נחזור לשם.
אנחנו שם.
אבל בוא נדבר, אני ממש שמח שהעלית את הנושא של מה שנקרא חישוב יכולת החזר.
בדיוק.
ואני חייב לומר שהרבה יועצים גם, לא רק אנשים פרטיים, גם יועצים שאמורים להבין את ההבדלים בינינו לבין בנק, קצת מתקשים להפנים את הנקודה הזאת. בנק, יש לו רגולציה, במסגרת הרגולציה הוא חייב לבדוק יכולת החזר. כלומר, 30% מזה, 40%, במקרים קיצוניים 50%, ומקרים מסוימים שהם לא מאפשרים בכלל. אצלנו אין, התורה הזאת של החישוב יכולת החזר היא לא מחייבת. זאת אומרת, אני חייב לומר לך את זה, חייב לומר לך, אצלנו מה שנקרא הראש עדיין נשאר בתמונה. כי לפעמים אני רואה משכנתאות, וכאן אני כאילו יורה לעצמי ברגליים, לפעמים אני רואה משכנתאות שמאושרות בבנקים רק בגלל שהלקוחות עמדו ביכולת החזר. אני אתן לך דוגמה, זוג עם 2-3 ילדים שההכנסות שלהם נטו הם 10,000 שקל, אני לא יודע, קשה לי לראות איך הם, איך הם מחזירים 3,000 שקל.
נכון.
קשה לי. אני לא יודע איך זה אפשרי.
תדע לך שאני אחד המזהירים הגדולים.
יפה.
וזה חד משמעי.
אז אוקיי, אז הוא עומד ביכולת החזר, הוא ב-30%, אבל ממה הוא יחיה? אני לא יודע. אנחנו משאירים את הראש בתמונה, כלומר, מבחינתי, אם בן אדם מגיע ל-51% או 50 וקצת, יש לו הכנסות של 40,000 יציבות, הוא הייטקיסט, לא הייטקיסט, עזוב, משרד הביטחון, בסדר, 40,000, הוא ואשתו ביחד, 40. וההחזר הראשוני שלהם הוא 21, מבחינתי זה יכול להיות בסדר גמור. זה לא, יש להם עדיין קרוב ל-20,000 שקל לחיות. אני יודע, אני יכול לעשות את הקלקולציה לאיפה זה הולך.
כן.
אצלי הראש בפנים.
השאלה אם אתה גם בודק להם בהיסטוריה של דפי החשבון, איך הם באמת שורדים.
כן, אני בודק. אנחנו יודעים להסתכל.
אז כאן אני חייב לשאול אותך.
כן.
אז עכשיו אנחנו לא מדברים על ההייטקיסטים ה-20, עכשיו אנחנו מדברים על זוג שכרגע הם רוצים לנסות לקנות את הדירה השנייה, וקצת ירדה להם המשכנתה, ונהיה להם איזה 200-300 אלף שקל. ובעצם שבודקים אותם, אם אני הולך איתם לבנק, אין להם יכולת החזר, חסר להם. אבל הבנק לא לוקח בחשבון שהדירה הולכת להיות מושכרת. ובעצם הולך להיכנס להם עוד 2,000-3,000 שקל מהשכרה. האם אצלכם זה כן לוקח חלק?
יש המון דברים שהבנק לא לוקח בחשבון. אני יכול למנות לך אותם. בואו נדבר, אם נגעת בשכר דירה. למשל, אנחנו מתחשבים בשכר דירה, בן אדם יש לו בית, גינה, יש לו יחידת דיור, אנחנו יודעים לחשב, להתחשב במלוא השכר שמתקבל מאותה יחידת דיור, מה שלמיטב ידיעתי לא עושים בבנקים. זה לא נחשב, כי זה בית המגורים שלהם, אז הכנסה שמניב בית המגורים לא נחשבת. לא נכון. מה לעשות? היא מופיעה בראש כל חודש וכן משתמשים בה לכלכלת המשפחה, כן. אז אצלנו היא כן נמשכת, נחשבת. הכנסה עתידית משכר דירה, בוודאי שנחשבת. חלק גדול, אנחנו לא נותנים משכנתה לעוד חודש. נתן משכנתה לטווח ארוך, ולכן אני בודק את היכולת החזר לטווח ארוך.
ואני
מתחשב בדברים האלו.
איך אתה בודק?
אני מתחשב בהמון דברים שאחרים לא מתחשבים, אוקיי?
איך אתה בודק את היכול, את השכר דירה, אם הדירה לא מושכרת?
א', אני יכול לבקש הערכת שמי, ולבקש בערכת שמי התייחסות לשכר דירה באזור המגורים הזה, ואני מקבל. אני מקבל. ואני מתייחס, אני לוקח את זה בקלקולציה. זה, אף אחד שלא יחשוב צחי שאני מאשר הכל, אבל אנחנו יודעים להתחשב בדברים שלטעמנו, הם כן משמשים להכנסת המשפחה, ומבחינת הרגולציה, הרגולציה הבנקאית, כן, לא מכירה בהם.
גם בדירה ראשונה, אם נגיד אני, שאני קונה דירה ראשונה, אמרת שאתה לא רלוונטי, אלא אם כן אני לא צריך 75%, אז נגיד אני קונה דירה ראשונה, בדירה ראשונה הבנקים לא מתייחסים לשכר הדירה.
נכון.
ובכל זאת, אני קונה דירה להשקעה בגלל שאני בחור צעיר, ואני קונה את הדירה, אני כירושלמי לומד פה, ואני קונה נגיד בחיפה. אתה כן תיקח לי את התוספת?
בהמון מקרים. בהמון מקרים. יש מקרים שלא, אבל בהמון מקרים שאני לוקח בחשבון. ואם הבן אדם הוא סטודנט,
אוקיי, ואיפה אתה מכניס כאן את ההורים שלו? את ההורים שלו בתור
ערבים
משלמים?
תלוי, תלוי. תראה, יש הרבה מקרים שאתה יודע, המיסוי בישראל, בוא נגיד את זה בגלוי, אילץ המון ישראלים תמימים וישרי דרך לנקוט בכל מיני מסלולים עוקפים.
אני מאוד מזהיר מזה.
מסלולים עוקפים. אז הרבה פעמים הבן רכש דירה וההורים הצטרפו כלווים נוספים, כאשר אנחנו די יודעים מה זה. ואנחנו כל מקרה כמובן בודקים לגופו של עניין וזה. כל עוד המצג שמוצג בפנינו, יש בו לוגיקה, יש בו היגיון, יש בו תוכנית. אנחנו מניחים אגב שבן אדם שפונה להשקעה, שים לב, הוא לא אותו בן אדם שנמצא כרגע במצוקה, אוקיי? הוא לא... אין לו אינטרס מובהק לבוא ולשטוח בפנינו סיפורים רק בשביל להוציא מאיתנו כסף.
נכון.
בדרך כלל יש לו תכנון, סוג של תכנון רציונלי לעניין. לפעמים התכנון הזה מנותק מהמציאות, אז אנחנו אומרים, זה לא. אבל הרבה פעמים הוא בכלל לא מנותק מהמציאות, ואני חייב לומר לך, יש לנו דוגמאות כאלו ברמה היומית. ברמה היומית. ואגב, כל מקרה הוא שונה. ואנחנו מסתכלים ויודעים, מנסים, אנחנו מקווים שאנחנו יודעים, וההיסטוריית הפיגורים שלנו שכמעט ואינה קיימת, מלמדת שאנחנו כנראה יודעים לעשות את זה טוב.
מעולה. אז עכשיו אני חוזר עוד פעם לשלב אחורה, ולפני שאנחנו נחזור למה שאתה חייב לי, להבדלים.
אוקיי.
אני עכשיו רוצה לקחת משכנתה, איך אני מגיע אליך?
אז יש כמה דרכים. הדרך הפשוטה ביותר היא פשוט להגיע אלינו, פיזית. אנחנו חושבים ברמת החייל, אפשר... לטלפן אליי, אפשר לטלפן...
אין לכם סניפים, אתם יושבים במרכז אחד.
אנחנו יושבים במקום אחד. לכן עיקר הפעולה שלנו בדרך כלל, דרך סוכני ביטוח, ובשנים האחרונות המון דרך יועצי משכנתאות. יועצי משכנתאות מכירים אותנו, יודעים, מכירים אותי, יודעים איך להגיע אלינו, יודעים לפעול, אבל אפשר לעשות את זה חד משמעית, גם באופן פרטי. אמרתי בהתחלה, אחד הדברים שאני רוצה לעשות, זה למסד מעין ליין כזה של אנשים שמגיעים דרכך, דרך מקומות אחרים, באופן פרטי, יגיעו אליי, אני אנווט אותם במערכת.
הבנתי. והם צריכים לבוא כבר מצוידים עם כל מה ש... בעצם כמו בבנקים, תלושי משכורת, חודשים אחרונים של בנקים, נכסים וכיוצא בזה.
בדיוק, נסחי טאבו, מה שקיים.
כמה זמן לוקח מהרגע שאני מגיע אליך?
מהר מאוד. אנחנו, אחד היתרונות הראשונים שהצגנו בשוק בתחילת הפעולה שלנו, זה יכולת עבודה מהירה מאוד, גם ברמה של האישור הראשוני, ובעיקר ובעיקר בביצוע עצמו, מהר מאוד.
אז עכשיו אני הולך לאישור הראשוני, אתה בדיוק נגעת בזה, אני עכשיו רוצה ללכת לקנות נכס במיליון, ואני רוצה להיות בטוח שהחברה תיתן לי את הביטוח. היום אני הולך לבנקים, חלק מהבנקים לא מוכנים לתת לי אישור עקרונים, אומרים קודם תביא נכס, אבל נגיד שיש לי, אני כבר יודע על מה אני הולך, או שאני רוצה לדעת שאני יכול ללכת, אני יכול לקבל אצלך אישור עקרוני?
כן, אפשר לקבל אצלנו שני סוגים של אישורים, אישור עקרוני, לפני עסקה, שאפילו אתה לא צריך, אתה אומר סדר גודל, לא סדר גודל, אלא מחיר, מחיר שאתה מחפש בו, ואישור שהוא יותר אישור סופי, זה לאחר, זאת אומרת, אם יש פרטים של נכס, זה אישור עקרוני, אבל אתה כבר יותר בטוח, כי פה אתה גם יכול אפילו לעשות בדיקה משפטית לפני זה, כן? של התכנות משפטית, יש לפעמים נכסים שהם קשה לשעבד אותם, שזה סוג של נפילה יכול להיות. אז אנחנו, ברמה העקרונית, אנחנו ממליצים למי שנכנס לתחום הזה של ההשקעה לחפש, לקבל איזשהו אישור עקרוני לגבי היכולת שלו להחזיר את האשראי, אבל שזה מגיע לשלב הפרקטי, שיש לו דירה, להעביר כבר את הנתונים של הדירה, ולקבל אישור סופי, כולל אישור משפטי לעסקה. חשוב מאוד.
כאן אני רוצה לקחת אותך לעוד מקום, אתה רואה, אני די אסוציאטיבי.
כן, אנחנו...
לא, לא, אבל זה חשוב לי, זה חשוב לשומעים אותנו אנשים. כן. אתה כאן הרי זרקת את הפצצה שאני יכול לשעבד את הדירה הראשונה, ולפעמים יש לי גם משכנתה עליה.
נכון.
ואני, אתה יודע, בסופו של יום, אם אני הולך על 120% מימון או על 100% מימון, אני צריך שיהיה לי את הדאון פיימנט לשלם את התשלום, ואתה יודע, אנחנו לא יכולים למשוך את זה חודשים. זאת אומרת, איך אתה נוהג בי, גם מבחינת הריבית שאתה מתכוון לקחת לי על המשכנתה, בגלל סוג העסקה העתידית שלי, אם אני אומר לך, בוא, אני מתכוון לשעבד את הדירה הראשונה שלי, אתה יודע, נלך על דירה ריקה, בגלל שאני לא רוצה להיכנס כאן לכל, ועם הכסף הזה אני צריך את הכסף לדירה, אז אני קודם הולך ומשעבד אצלך ועושה את כל הפעולה?
פרקטית?
כן.
אתה משעבד את הנכס הראשון שלך, אנחנו עושים הליך של כמה שיותר שעבוד של הנכס השני, כן, אבל אתה לא יכול עדיין לעשות את זה, אז אתה ברמת העיקרון, בהסכם ההלוואה, וזה אנחנו כבר... רושמים גם את הנכס השני.
אם יש אותו, לפעמים יודעים אותו.
אבל בהרבה מאוד מקרים, הכסף הראשוני, הוא נמצא בבית, אוקיי? ואני צריך לתת אותו. אז אני נותן אותו, אוקיי? אני נותן את 10%, את הפיצוי המוסכם של העסקה הבאה, אוקיי? אם יש משכנתא קיימת על הנכס הקיים, אני מסלק אותה, נותן את היתרה לטובת הנכס הבאה, ואז אנחנו ממשיכים ומשעבדים גם את הנכס השני. אנחנו, אתה יודע, במשחק של, אנחנו זורמים. אז בקטע הזה, יש לנו עוד משהו שהוא יוצא דופן. גופים או בנקים שמסלקים משכנתה קיימת ורוצים לתת משכנתה שלהם, הם מסלקים את המשכנתה, מחכים לאישור הסילוק של הבנק השני, הליך שיכול לקחת חודש ויותר, ורק אז נותנים את הכסף הנוסף או את הכסף החליפי. אנחנו יודעים לעשות את זה באותו יום.
וואלה.
וואלה.
עם פרי פסו?
לא. אם אתה מקבל מכתב כוונות מקורי, ואתה מוודא, אנחנו מוודאים באותו יום, ביום הביצוע, מול הבנק את היתרה לסילוק, ואנחנו מבצעים את הכסף, ונותנים את יתרת הכסף, שים לב, לטובת אותו לקוח.
באמת לא עיכבתם אותנו.
לא עיכבתם אפילו בדקה.
מדהים.
וזה באמת מדהים. לזה התכוונתי, זה אחד הדברים שהתכוונתי בפרקטיקה שלנו, שמנצחת הרבה דברים אחרים.
אתה מבין למה אני מדבר על פרקטיקה?
כן, ותדע לך שבהמון מקרים הפרקטיקה היא יותר חשובה מריבית ומהמון דברים אחרים.
אנשים לא מבינים את זה, ואתה אומר כאן דברים מאוד חכמים. בוא נחזור לעוד הבדלים שיש.
נחזור לעוד הבדלים. אז הדבר השני שאנחנו יודעים לעשות, זה גם משקיע שלא רוצה לשעבד את הנכס הקיים שלו, שהנכס כבר תפוס, אני יודע לתת לו 60% לטובת הרכישה החדשה, עדיין, אוקיי? זה ביחס ל-50% בבנק, הבנק לא עוצר את זה, הבנק רק עוצר, אתה בא היום לבנק ואומר, תקשיב, אני רוצה לקנות דירה במיליון, יש לי 500,000 שלי ביד, והוא ייתן לך 500,000. אז באותה סיטואציה, אני יכול לתת 600,000, 60%. ואגב, למשקיעים, אתה יודע, זה אולי נשמע משהו, 10%, יתרון
זה המון. לא, זה המון. זה יכול להיות בין go no go.
בדיוק, כמשקיע, אחד, ושתיים, כמשקיע, אתה יודע שככל שההון העצמי שלך קטן יותר, הרווח הפוטנציאלי שלך, ההון הפוטנציאלי, הוא גבוה יותר, אפילו בצורה משמעותית.
אמת.
אז זה דבר שהוא חשוב, זה עוד דבר שאני יודע לעשות. דבר שלישי בהבדל ביני לבין הבנקים, שאני יודע לתת 60% לכל מטרה, לכל מטרה, לאו דווקא רכישת דירה אחרת, כנגד שיעבוד נכס קיים, זה יכול להיות לכיסוי חובות, זה יכול להיות לכיסוי, לנסיעה לחול, זה יכול להיות לטובת רכישת נכס בחול, אגב, השקעות נדלן, מאוד פופולרי בשנים האחרונות בישראל, בעיקר בשנה וחצי האחרונות, ואנחנו עושים את זה לא מעט, גם בהלך פרקטי מאוד. אני נותן את הכסף לא לטובת אותו פרויקט בחול, אני נותן את הכסף ללקוח.
מה קורה אם אני רוצה עכשיו, אני במינוסים שצברתי, אתה יודע, אחת הבעיות של האזרחים זה שהם אוהבים לצבור כל מיני הלוואות וכל מיני מינוסים, ויש היום את הפיתויים עם חברות האשראי שגורמים לנו, ואתה יודע, כל החברות מכוניות שגורמות לנו, ואנחנו יום אחד מבינים שפתאום זה מצטבר לנו לסכום שאנחנו לא יכולים לחיות איתו, וההלוואות האלה בדרך כלל הן קצרות, הן 3, 5, 7 שנים, ואני רוצה עכשיו לקחת ולפרוס את זה ל-20 שנה, ולזרום מזה ולחיות עם זה.
בדיוק, תראה. אני יכול, אתה יודע, עשיתי את זה גם, אני אעשה את זה עוד פעם. מר ישראלי, משפחת ישראלי, בסדר, ניקח אותה. היא יכולה לגור בירושלים, תל אביב, לא יודע,
לא משנה.
בכל מקום בארץ. ודרך כלל, בוא נגיד, משפחת ישראלי בני 40-45, התחתנו, עשו את בשעה טובה, לא יודע, מספר ילדים, 2, 3, 4 ילדים, לקחו משכנתא ראשונה, קנו נכס, לא לקחו משכנתא נוספת, פשוט לקחו חובות וחובות וחובות וחובות, ותחת כל גשר הענן, היום שאתה
נוסע, יכול להגיד, אתה יכול לקרוא לזה משפחת כמעט כל ישראלי.
נכון, נכון, כמעט כל ישראלי. נכון, לקחו ולקחו אשראים, ומה שקורה, אתה הגעת לגיל 43, אתה מרוויח מצוין אגב, 20, 30 ביחד נטו, אבל ההחזר החודשי שלך הוא מגיל 18, והראשון, כן, משכנתא וחובות אחרים, ואתה לא יודע כמה חבר'ה כאלו יש, אני לא מדבר על המינוס, ואני לא מדבר על המכתבי התראה שמתחילים להגיע, וכל מיני דברים שמשחירים לך את
דוח אשראי
שלך שמאוד בעייתי. אז מה שקורה זה שהאדם הזה, ההצעה הכי טובה שאני יכול לתת לו, זה לבוא ולקחת את כל החובות הקטנים האלו, לרכז אותם במשכנתא גדולה אחת, במקרה שלנו עד 60% מימון. וכאן מה שמשחק לטובתנו זה עליית הערך, כן, של הדירה שלך.
ברור.
אותה דירה שקנית לפני 12 שנה, היא שווה פי 2.5 יותר, ואתה יכול לקחת את הגאפ הזה, ולהגיע לאחוז מימון של 50-60%, ולהתיישר, לרדת לרמה נורמלית של החזר של 6,000-7,000 שקל על ההכנסות שציינתי, זה בהחלט נורמלי, ולהמשיך את החיים שלך בצורה נהדרת. אגב, צחי, בהלוואות האלו, מהסוג הזה, אנחנו יודעים לתת, תתפלא, ריביות יותר טובות מאשר בבנקים.
ווא.
כי ההלוואות בבנק מתומחרות במה שנקרא מסלול של כל מטרה. מסלול שכל מטרה מחייב אותם מבחינת הרגולציה, לא ניכנס לזה, מחייב אותם לרתק הון, בעברית עולה להם יותר לתת את הכסף הזה, והם מחייבים את הלקוח הסופי ביותר כסף. אצלי לא, אין לי את הדבר.
אז למה אנשים לא מודעים לזה?
כי אנחנו לא מספיק בתקשורת, אין לי את המיליארדים שיש לבנקים.
אני אשאל לך יותר גרוע מזה. למה יועצי המשכנתאות לא מודעים לזה?
יועצי המשכנתאות מודעים לזה יותר ויותר.
אני יכול לספר לך שלפני שנתיים, עזרתי למישהו, וגם יועץ משכנתאות, עזר לו והכל, והנושא של כלל ביטוח לא עלה.
נכון.
ואתה יודע מה? אני היום מכה על חטא. שמע, אני 32, 33 עוד מעט שנה בתחום, ידעתי עליכם, אף פעם לא חשבתי שזה נגיש לי כמו שאני כן. רואה את זה היום. כן. והיום אין ספק שאנחנו עושים מהפך גם בקשר, גם בזכות הקשר הזה, וגם בגלל שאני סוף סוף מבין מה הפוטנציאל. אבל אני חושב שאנשים צריכים לדעת את זה, ואני חושב שזה אחת הזעקות פה, זה הצעקות, כן? לא זעקות, זה שבעצם אתם בעצם פותרים המון המון כיוונים
המון.
לאנשים.
המון.
אתה סידרת לי היום כמעט כל כיוון בצורה הרבה יותר, בצורה הרבה יותר טובה, ומאשר ללכת סתם לקחת בכל כל מיני, אפילו בחברות האשראי שלפעמים, סליחה שאני אומר, שזה דרגות, אתה יודע, לפעמים מצלצלים אליי, בוא תיקח הלוואה, כמה? פריים פלוס 7, פריים פלוס 8, בסדר, אני אלך כבר לשוק האפור, ואני אקח, זה אותו סכום. אז יש לנו כאן את הפוטנציאלים האלה, ולעשות את זה מסודר, רק דבר אחד צריך להגיד לאנשים. כל דבר צריך לקחת במודעות, בהבנה, ולא לוקחים סתם. לא לוקחים סתם, וכדאי מאוד להתייעץ עם אנשים שיודעים, ועם מומחי מימון והכל. ואני רוצה להגיד לך משהו. אתה יודע, אנחנו חשבנו שנספיק גם לדבר על משכנתה הפוכה.
אני רוצה בכל זאת אחרי זה.
אנחנו נגיד שתי מילים על זה, אבל אני כבר אומר לך, שאנחנו ממש כבר בסוף הפודקאסט, okay. אז אני רוצה רק שנזכיר את זה, ואני הולך להרוויח, בעל כורכך, אני הולך להרוויח איתך עוד פגישה,
בשמחה.
ואנחנו ננסה על המשכנתא ההפוכה שלכם, בגלל שאין ספק שהיום, ודיברנו על זה קודם, שהיום זה פתרון שצריך מאוד לדעת לקחת אותו בחוכמה, וזה לא איזה נשק איזה, אבל זה נשק שיכול להיות נשק יום הדין, שיכול להציל נפשות, אז אני מבקש שבאמת בתמצית, הכי תמצית, רק נזכיר את זה לאלה ששומעים עכשיו, ונבטיח להם שאנחנו נעשה פודקאסט נוסף על המשכנתא ההפוכה, אז בוא תגיד רק בגדול מה ש...
אז קודם כל אני באמת אשמח להגיע לפה עוד פעם, יש עוד כל כך... אתה יודע, תוך כדי שיחה, אתה מגלה כל כך הרבה דברים שאתה רוצה עוד לומר, כי באמת, הפערי ידע,
זה מה שקורה בפודקאסטים שלנו.
אז זהו, הפערי ידע בין מה שאנחנו יודעים לתת לבין מה שהציבור יודע, הם פשוט מטורפים בעיניי. ואנחנו רוצים לחסות את זה. אחד המוצרים הראשונים שלנו, אגב, הוא מ-2007, משכנתא הפוכה, משכנתא לגילאים יותר מבוגרים. אנחנו מדברים על פתרונות מימון שלא היו קיימים. ישב פה קובי קלמן, ידידי הטוב, ונתן, ואני רוצה לומר, אגב, החשיפה בזמן האחרון שאליה זוכה כל התחום הזה של משכנתא הפוכה, היא בין השאר בשל כניסה של מתחרים נוספים לענף, וזה טוב. זה טוב למה? כי אנשים צריכים לדעת הסוג הזה של הפתרון. אנחנו מדברים על פתרון שהוא חכם מאוד, אבל צריך להתייחס אליו גם בזהירות הראויה ומתוך מודעות והבנה של מה שעושים. אני אשמח לבוא לפה ולתת המון מילים.
אני חושב שזה חובה, בגלל שאני חושב, בתור אלה שהם פותחי המשכנתא הזאת, אני חושב ולמה שגם דיברנו, צריכים ללמד את האנשים להשתמש בנשק הזה
בדיוק.
בחוכמה. נכון. אתה רואה, אני לא קראתי לאף משכנתא נשק. נכון. לזה אני קורא נשק.
אתה צודק.
ואני אומר, אני ארצה, אפילו אם נעשה פודקאסט קצר, שהוא יותר קצר, למרות שכמו שהבנו, אנחנו כבר נדבר על יותר, נעשה את זה, ואני רק אגיד לאנשים שזאת משכנתא, שיכולה להיות להם פתרון חירום, ויכולה להציל את האנשים בכל רגע של חוסר, של מצב שלא חסכו מספיק, ולשמור על רמת חיים, במצב חירום שצריכים כסף גדול, או במצב אמיתי שפתאום בא לתת ביד חמה, לתת כסף לאחד הילדים, או שצריך לעזור לאחד הילדים. יש לזה המון יתרונות, אבל... אני מאוד רוצה שנקדיש לזה, ואני יודע שזה גם, אני שמעתי גם אותך מדבר מדם לבך, שדיברנו על זה קודם וגם עכשיו, שנקדיש לזה מפגש מיוחד, אני ארוויח עוד ביקור שלך. אני כבר יודע כמה סוכר אתה שותה, אז הכל בסדר, ואפילו אני אבוא אליך לכלל, אין שום בעיה, באהבה.
אשמח לארח אותך.
אז אנחנו נקדיש לזה מפגש מיוחד, אז כל מה שנשאר לי זה להודות לך המון. תשמע, אני יוצא עם המון ידע ועם המון תסכול שלא הייתי מספיק חכם להיכנס לתדה, אף פעם לא ירדתי לעומקם של כל הגופים האלה, בלי שעוד פעם אני לא יועץ מימון, אבל אני חושב שלמדתי המון בפודקאסט הזה, למדתי על המון אפשרויות, אני כבר הולך לתקן ייעוץ שעשיתי אתמול. גלעד, תודה רבה שבאת אליי.
תודה רבה.
אני חושב שרווחתי קודם כל חבר, ואני חושב שאנחנו נתנו פה אוצר לאנשים.
מסכים איתך, ולדעתי תחילת הדרך, אני לא אכפת לי מדי פעם לבוא ולתת עדכונים. משכנתא הפוכה, זה חשוב מאוד.
לא, זה אנחנו נעשה ספציפית.
אנחנו נעשה ספציפית, כי צריך להבין את המוצר הזה, צריך להבין שהוא שונה מאוד מהמשכנתא הפנסיונית, למשל, שמוצעת בבנקים. מאוד שונה. נתייחס לזה בפעם הבאה.
יופי. תודה רבה, ואנחנו נתראה בפודקאסט הבא.
בשמחה.